המאמר פה הביא את התפילה של היום הרת עולם, שבסוף אנחנו אומרים, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים איננו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו. זה הסוף של הקטע של היום הרת עולם. ולפני זה, ההתחלה של הקטע זה היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולמים, אם כבנים, אם כעבדים. אחר כך כתוב, אם כבנים רחמנו, אם כעבדים איננו לך תלויות. הרבי פיאסצה המסביר, הוא לא הגיע לזה, אבל באופן, רק בשביל להבין את, שיהיה לנו מזה משהו כשנגיד את התפילה, מכל מה שלמדנו. הוא אומר שזה עצמו המשפט. יש על כל יהודי דין ומשפט, אם הוא יהיה כבנים או שיהיה כעבדים, אם הוא יהיה מדרגת בן או שיהיה מדרגת עבד. על זה המשפט. זה כמו שכתוב בחסידות על היום, על משפט לאלוקי יעקב, שיש דין ומשפט על היעקב, כמה אלוקות יאיר לו במוח ובלב. המשפט על אלוקי יעקב, איזה גילוי אלוקות יהיה לו. הוודאי שאצל עבד יש פחות גילוי אלוקות. עכשיו, לכאורה, אני בכוונה מדבר קצת מסביב, קודם כל עד שכולם יגיעו, אבל זה גם חשוב להבין את זה. דרגה של בנים זה יותר שייך לסוכות, לשמחת תורה, אולי לפסח, בני בכורי ישראל. אבל לראש השנה? ראש השנה זה הזמן של ההכתרה. אנחנו, בואו לא נגיד עבדים, אז אנחנו אזרחים. כן, אבל לא בנים. מלוכה זה לא על בנים. אם יש מלך שיש לו 1,000 בנים, הוא האבא שלהם, הוא לא המלך שלהם. מלוכה זה על... מלוכה זה דיסטנס, זה מרחק. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז איך אפשר דווקא ביום של המלוכה לרצות להיות בנים? זה בעצם שאלה, ולכן כל העריכות כאן שהוא מדבר עליה, הוא מדבר שיהודי... שימו לב, מה למדנו? זאת שאלה שלי, כן? עוד מעט נדבר על זה. אבל מה למדנו? מי שזוכר, מי שהיה פה שבוע שעבר, למדנו שיש שתי עבודות אצל יהודי, יש שני סוגי עבודה. יש עבודה אחת שהוא עובד את השם. הוא עובד את השם. איך הוא יכול לעבוד את השם? הוא לומד תורה, מקיים מצוות. עם התורה הוא עובד את השם. ויש סוג עבודה אחרת. שהיהודי עושה חשבון כזאת, יש תורה בעולם. מישהו צריך לקיים אותה. התורה לא יכולה לקיים את עצמה. אז אני מנדב את עצמי כדי שהתורה תתקיים. כן, עכשיו נזכרתי, חסידים אמרו שאומרים עלינו לשבח לאדון הכל, אז יש מי שמדגיש את העלינו, יש מי שמדגיש את הלשבח. זאת אומרת, הרי מישהו יצטרך לשבח, הלוואי שזה אנחנו נהיה. יש מי שאומר, לא, אני, תיקון הנפש שלי, אני רוצה לשבח. זה שתי דרגות. עכשיו, בעצם משהו מתכוון מכל אורך הדרך, שתי הדרגות האלה זה שתי הדרגות של עבד ובן. באיזה אופן? אז אם ניקח למשל דוגמה פשוטה, שהבעל הבית מבקש מהעבד שיעשה עבורו משהו, ומתברר שעבד אחר כבר עשה את זה. אז העבד לא כועס, כן? עשו כבר, העיקר, זה כן, אבל אצל בן יכול להיות שזה יפגע בו, אבל זה בן בדרגה מאוד נמוכה. בן אמיתי שדואג אך ורק לאבא, אז הוא עוד פחות אכפת לו מה שהעבד. העבד הוא רוצה להראות את עצמו, הוא רוצה לקבל בונוס. אם מישהו אחר חטף לו את העבודה, אז אולי זה יפגע בקידום שלו. אז יכול להיות מציאות, באופן עקרוני זה לא צריך להיות אכפת. אבל בגלל שאנחנו כולנו עם יצר הרע ועם אגו, אז זה כן אכפת לנו כשמישהו תופס לנו את התפקיד. כן? מישהו אחר, אני יודע מה, גבר עליך ועקף אותך ולקח לך ו... לא משנה, אבל זה, באיזשהו מקום זה משאיר טעם לא טוב. אבל אם זה בן אמיתי שכל מה שהוא חושב, הוא חושב אך ורק על האבא שלו, הוא לא חושב על שום דבר על עצמו, אז רגע, לאבא יש את מה שהוא צריך. מה זה משנה מי יביא לו את זה? באופן כזה זה מקביל לשתי הדרגות שלמדנו עליהם שבוע שעבר. שיש אחד שהוא עובד והכלי שלו לעבוד את השם זה התורה, ויש אחד שלא חושב על עצמו בכלל, בעצם התורה צריכה לעבוד. רק התורה היא לא אנושית ואין לה בחירה והיא לא יכולה לעבוד לבד, אז היא עובדת דרכנו. אז אנחנו משאירים פתח של התורה יהיה איפה לעבור ואיפה לעשות את התיקון. אבל לא חושבים על עצמנו בכלל. בצורה כזאת, זה מקביל לעבודה של בן. אם מסתכלים על זה ככה. זה מתאים אם בן אדם זז הצידה ואומר, לא אכפת לי מה שיקרה איתי. העיקר שהתורה תתבצע והתורה תתקיים, ואני מוכן להתנדב. זה מתאים עם קבלת מלכות שמיים או לא? להיות ככה בן, זה מתאים עם קבלת מלכות שמיים? בהחלט שכן. בהחלט מתאים. אם בן בא להתרפק ולהתפנק וכאלה, אז, אבל הנקודה הזאת של הבן, הנקודה הזאת של הבן שאומר, לא אכפת לי אפילו שמישהו אחר יחטוף לי. הנקודה הזאת מתאימה, זה בן של מלך יכול להתנהג ככה עם אבא שלו. ושאבא שלו יהיה גם אבא וגם מלך. זאת אומרת, זה בעצם זה אבא, אני מכיר אותו מקטנות בתור אבא, אבל כשאני גודל מסבירים לי שהאבא שלי הוא המלך של כל העולם. זה לא סתירה. ובאמת יש, בלקוטי מהר"ן יש תורה שהוא מדבר, הוא מביא פסוק מזכריה. וחמלתי עליכם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. אז הוא אומר, סימן שיש בן שהוא גם עבד. ונדמה לי שזה מופיע גם בזוהר וגם בתניה. יש מציאות של בן שהוא גם בן וגם עבד, ובנפש שלו זה לא סתירה. זאת אומרת, מצד אחד הוא מכתיר את הקדוש ברוך הוא כבעל הבית, מצד שני הוא מרגיש את הקרבה כמו בן. והקרבה מתבטאת בזה שלא אכפת לו שמישהו אחר יעשה את העבודה, שזה לא יזקף לזכותו, העיקר שזה יעשה. העיקר של האבא יהיה נחת רוח. יש סיפור, סיפרתי אותו כמה פעמים. היה פעם ברומניה, היה יהודי גדול, רב. והיו לו הרבה חסידים ותלמידים וכל זה, והוא ירד מהדרך. אנחנו יודעים שאין תעודת ביטוח. כך כתוב על יוחנן כהן גדול. 80 שנה שימש בכהונה גדולה, אבל בסוף נעשה צדוקי. הוא לא נהיה צדוקי, הוא נהיה מסקי. אני לא יודע אם הוא הפסיק להניח תפילין, אבל הוא נהיה מסקי, הוא נהיה מחקי. קיצר, החסידות שלו התפרקה, הקהילה שלו התפרקה, כל עמד חיצור רבנים אחרים, ובסוף הוא חזר בתשובה. כשחזר בתשובה, הוא לא מצא מקום לעצמו, אז הלך לגור אצל אח שלו. אח שלו היה גם רב גדול. והאח שלו היה לפעמים פותח שולחן, נגיד בט"ו בשבט, או בכל מיני הזדמנויות כאלה, אם היה לו יורצייט על אבא שלו, על הרבי שלו, היה פותח שולחן, וכולם היו מגיעים, ואז כולם ישבו, ישבו לשולחן, והאח הזה שירד מהדרך וחזר, היה יושב בחדר סמוך בחושך, ומשם הוא היה מסתכל ורואה את הכל, הוא התבייש לשבת עם כולם. היה כזה רב גדול ונפל כל כך, מתרסק. התבש לשבת עם כולם, הוא ישב בחושך. הוא ישב עם אשתו ביחד. ואז אשתו אומרת לו, תסתכל איזה שולחן יש לאחיך, ואיזה שולחן אתה קיבלת. אז הוא אומר לה, מה אכפת לי ששמו הקדוש, של הקדוש ברוך הוא, יתקדש על ידי אחי הקדוש. זה היינו אח, מה זה משנה, ואם אני הייתי יושב שם, בוא יושב בחושך. איך אמר רב זושה, אם היה לקדוש ברוך הוא, הייתי מתחלף עם אברהם אבינו. אז היה לקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, והיה לו את זושה, רק זה היה עלה הופוך. אמר, היה מרוויח, שום דבר.
זה צריך להיות גדול של
האקו. זה. זאת אומרת שהוא חזר בתשובה עד הסוף. ולחזור בתשובה עד הסוף ולתקן, זה לא רק לתקן את המידות הרעות, זה לתקן את עמלק, כמו שנקרא. יש תיקון בשבעה עממים ויש תיקון בעמלק. ראשית גויים המלך, הראשית גויים זה האגו. ולעשות שם את התיקון ולבוא נקי לגמרי, זה מדרגת בן. בשביל זה לבן לא אכפת שמישהו יחסית בן לאבא, ביחסים האלה זה הניקיון. אם אומנם, אם זה לא יסתעד, לפעמים גם יחסים בין ילדים להורים מתקלקלים, אבל באופן עקרוני, היחס בין פועל לבעל הבית או בין עבד לאדון, הוא לא היחס ענקי כמו בן לאבא. ועל זה יש דין ומשפט בראש השנה, בין כל יתר הדברים שיש דין ומשפט, יש דין ומשפט, האם אנחנו בשנה הקרובה, האם נוכל, אין דין ומשפט שמחייב אותנו לא להיות לא זה ולא זה, כי יש בחירה. אבל האם הפוטנציאל שלנו יעלה ויבוא למקום שאם נעבוד, נוכל לזכות להרגיש כמו בן, לא כמו עבד. על זה יש דין ומשפט. עכשיו צריך לזה הכנה. ההכנה היא איך אנחנו מתייחסים לתורה. זה, זה הקשר בין כל הדברים. בתוך הספר כמעט לא כתוב ההקשר, זה כאילו חומר לא ערוך. אבל זה, בעצם זה מה שקושר את כל, את כל העניין. שאם יהודי לומד תורה אך ורק כדי לדעת איך אני מקיים את התורה, אז הוא זוכה להיות עבד. זה גם שחייה גדולה. אם יהודי לומד תורה, כי הוא לוקח בחשבון שהתורה רוצה לעבוד את השם, והכלי שלה לעבוד את השם זה אני. אז אני מנדב את עצמי, אני הופך את עצמי לכלי עבודה בידיה של התורה. לא שאני העובד, היא העובדת. אם אני מתייחס לתורה ככה, אני לומד תורה ככה, אז יש סיכוי שאני אזכה להיות בן. עכשיו עוד נקודה, בסך הכל של כל מה שלמדנו וכל מה שנלמד, יש עוד נקודה, למדנו פירוש חדש על המושג סתרי תורה. סתרי תורה הוא גם הביא פירוש חדש למושג פיקודי השם ישרים. זה באמת מסמכי לב, הפירוש הזה. פיקודי השם ישרים, זאת אומרת שהשם יתברך שם את עצמו כפיקדון. אם מישהו מביא לך פיקדון, אתה לא משאיר את זה על השולחן. אתה מחביא את זה, שלא יראו את זה, שלא יבוא איזה גנב ויקח את זה, אתה חייב לשמור. הקדוש ברוך הוא יפקיד את עצמו, הסתיר את עצמו בתוך התורה. זה נקרא פיקודי השם ישרים. וסתרי תורה זה פיקודי השם. סתרי תורה זה מי שמסתתר בתוך התורה. זה לא הסתרים שיש בתורה, אלא המסתתר. אתה כל מסתתר, איפה אתה מסתתר? בתוך התורה. ללמוד סתרי תורה זה ללמוד במודעות שבכל מילה בתורה מסתתר השם יתברך. עכשיו, איך אפשר ללמוד עם מודעות כזאת? יש גם סתרי האדם. בתוך נשמתו של האדם מסתתר השם יתברך. אם אני לומד עם מודעות שהקדוש ברוך הוא מסתתר בנשמתי, יותר קל לי לזכור שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתורה. אם אני לומד עם מודעות שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתורה, אז התורה יכולה להזכיר לי יותר בקלות שהקדוש ברוך הוא מסתתר בנשמתי. ובעצם צריך לזכור את שני הדברים. בעצם הוא לא מלמד אותנו איך ללמוד, הוא מלמד אותנו איך לפתוח את הספר. יש בכתבים של רבי נחמן שהוא כותב שאיך שספר נכתב כבר יש עליו העלמה והסתרה. והוא אומר בלשון ציורית כזאת, ההסתרה הראשונה על הספר זה הכריכה. שאם זה היה דף, אם זה היה פתוח, אז הבן אדם היה סנטיים. הוא צריך לפתוח, אז זאת אומרת צריך להחליט בנפש שהוא הולך להסתכל בספר. ההחלטה הזאת היא כבר התמסרות. אבל בכל אופן קורחים ספרים, זאת אומרת שכדי שתצטרך להחליט, מקשים עליך כדי שתצטרך להתמסר. זאת אומרת, הדרך, אני זוכר את סבא שלי, הייתי ילד קטן, כבר היה דובר יידיש. אז הייתי בא אליו, כל יום אחרי הצהריים היה לו מדיטי איזה חצי שעה, שעה, הייתי בא עם הספר, והוא היה אומר לי, תפתח את הספר. הייתי פותח, זה היה נפתח פה, אז הוא אמר לי, תדפדף. אז התדפדף, זה היה לזה מין, זה משחק מילים כזה, זה בכלל, הוא דיבר ביידיש, אבל זה הזכיר את המילים בעברית משב, בהיגוי האשכנזי, משוב. אז הוא אומר לי, תדפדף, ואז הוא אומר לי, משב, מי עשה תשובה? הוא הכניס לי בראש, איך פותחים ספר? זאת אומרת, לפתוח ספר זה כמו לפתוח סידור. למרות שזה דף גמרא, ומדובר שם על, כמו שאומרים, על אחד צודק ואחד רמאי, כמו שאומרים. מדובר שם גם על טענות של שקר. אבל הגישה הייתה באותו דבר כמו שפותחים סידור. מינימום. זאת הייתה הגישה. זאת אומרת, זה היה המובן מאליו של יהודי פעם, שזה ספר קודש. זה סתרי תורה. זה סוג של סתרי תורה. לחשוף את הסתרי תורה שיש פה. לא לגשת לזה ככה, כאל אינפורמציה. זה אינפורמציה, אבל דרך אגב, אני גם מקיים מצווה. זה לא זה. עכשיו, לפי זה נוכל להבין את ההמשך. אנחנו, יש פה ספר אחד, נכון? אחד יחיד ומיוחד. זה קוף צדיק ת' בקטע השני. אבל מקודם, צריכים אנו ללמוד סתרי תורה עם התורה. יש גם סתר, התורה צריכה לגלות לנו את הסתרים שלה, ואנחנו צריכים לגלות לתורה את הסתרים שלנו, את המסתורים שלנו. היינו, ליתן את עצמנו לה, וכפי שדיברנו, לבוא לנתינת עצמו לתורה, על יכולים על ידי שמגלים בתורה את נשמתנו המוסתרת. טוב, בן אדם מגלה בתורה, יש לזה כפל משמעות. אני בטוח איך רוב האנשים פה נחשו, לגלות בתורה את נשמתנו הנסתרת, זה למצוא בתורה את נשמתנו הנסתרת. לגלות אותה, לחשוף אותה. זה בדרך כלל, זה הראש שלנו היום. אבל יש עוד אפשרות לפרש, ללמוד את התורה עם הכוח של נשמתנו הנסתרת. לגלות מתוכנו את נשמתנו הנסתרת באקט של לימוד התורה. זה פירוש נוסף. ושניהם אמת. הוא כותב ככה שיש איזה כפל משמעות, זה קורה הרבה. הגדולי החסידות ככה דיברו. ושכל אחד, אני הולך הכי מגלה סוד, אבל שבעצם ההיגיון הוא שמדברים בצורה כזאת, שכל אחד יקלוט ספונטנית את הפירוש שמתאים לו, ושהוא ילך עם זה. אבל בעצם צריך לדעת שיש פה שני פירושים. ואחד הוא דרך לבוא לשני, זאת אומרת, איך באמת, איך אני מוצא בתוך טקסט את הנשמה המוסתרת, שאני צריך לחפש אותה בתוך עצמי ואני לא מוצא, איך אני מוצא אותה בתוך טקסט? אז כאילו התורה מעוררת בי את הנקודה הזאת. זה די נכון בינינו. לפעמים זה דבר תורה כזה שמלהיב אותנו. עדיין הוא לא מוצא את נשמתנו הנסתרת שם. אפשר להגיד שמדבר תורה מתעוררת פתאום היחידה שבנפש. זה לא כך פשוט. אבל יותר פשוט זה ללמוד תורה עם הנשמה המוסתרת. זאת אומרת, להתמסר לתורה עם כל הנשמה שלנו. מה זה נקרא מסירות נפש בתפילה? אני אקח דוגמה. יש הרבה פירושים בזה, אבל הפירוש הפשוט ששייך לכל אחד. זה שבן אדם עכשיו לוקח את כל הנשמה שלו ומכניס לתוך התפילה. הוא לא משאיר שום, כמו שבתפילה אסור שתישאר אפילו שערה אחת החוץ, בחוץ, אותו דבר בתפילה, כל המנטליות של הבן אדם, כל מה שהוא כולל, הכל נכנס עכשיו בתוך התפילה. כל כולו. ואם תבוא לו מחשבה אחרת, והיא ודאי תבוא, שיהפוך גם אותה לתפילה. או שיתפלל עליה שתסתלק, אבל זה תמיד יהיה תפילה. כי עכשיו הוא מתפלל, הוא מתפלל. זה ברור, זה נקרא למסור את הנפש. למרות שאני לא מוסר את הנפש להריגה, אבל אני מוסר את הנפש. יכול להיות עוד משהו יותר פנימי, שבן אדם אומר לעצמו שהוא מאמין במה שכתוב כאן, אפילו אם הוא מוכן למות על זה. זה כבר מסירות נפש ממש. ממש. זה כבר דרגה שמגיעים אליה בסוף. אם בן אדם מכניס את כל כולו אל תוך המילים של התפילה, הוא כולו מתפלל, בסוף יפתח לו איזה נקודה שהוא כל כך, הוא יקבל את זה בנשמתו כל כך עמוק. וברור גם למה. אם אני למה יש דברים שעוברים עליי? כי אני שם 20%, אז זה עובר מעליי. אם אני כל כולי בתוך משהו, אז כל המשהו הוא בתוכי. כמה עם הפנים לפנים. ממילא, מה יוצא? אם כל זה בתוכי, אז אני מוכן למות על זה. אז זה הופך להיות אני.
זה החיים שלי.
כן. זה המסירות נפש. זה המסירות נפש בתפילה. יש גם מסירות נפש בתורה על דרך זה. זה קודם כל כשבן אדם לומד לתת את כל כולו לתוך שהוא, לתוך, אפילו אם יבוא אליו מחשבה אחרת, אז או שזה ישתלב בתוכו, או שהוא ימצא את העצה איך להעיף אותה החוצה. אבל מהכל הוא עושה תורה. הוא לא לומד עם, כאילו, עם כך וכך אחוזים בחוץ לעניין. עכשיו, זה לא כל כך קל. אם בן אדם הוא רדוד, הוא שטחי, זה יותר קל לו. בן אדם שיש לו ראש טוב, יש לו IQ מאוד גבוה, מאוד קשה לו להכניס את כל הכישרון בתוך התורה. יש סיפור על בעל התניה, שהוא הגיע למגיד ממזריץ'. הוא היה בחור בן 19, הוא היה אברך בן 19, התחתן בגיל 15. יש הרבה סיפורים מה קרה שם. אבל אחד הסיפורים זה סיפור מסורת, אני לא יודע אפילו אם זה כתוב באיזה מקום. כתוב שהוא כבר החליט להיכנס למגיד, זה לקח הרבה זמן. הוא היה ליטאי, הוא היה צריך לבדוק את הכל, לראות אם יש שם מספיק ניגלה, אם יש שם מספיק זה וזה, לא הלך ככה. לא היה אפשר לתפוס אותו מיד. אז כשהוא החליט שהוא הופך להיות תלמיד של המגיד וחסיד של המגיד, אז הוא הלך להיכנס אליו, לדבר איתו, להיכנס כמו חסיד אל רבי. אז אחת השאלות שהוא שאל, הוא אמר שהוא לא יודע איך מתייגעים בתורה. יש לו, כמו שאומרים, יש לו ראש טוב. הוא לא מתייגע, כל מה שהוא לומד הוא מבין מיד. ובגלל שהוא לא מתייגע, אז הוא לא יכול להיכנס לגמרי לתוך העניין. אז מה עושים? אז המגיד אמר לו, התפקיד שלך זה ללמוד עם אחרים. ושתלמד עם אחרים, תהיה לך הגיעה גדולה. פעמיים כמעט הרגו אותו. בגלל זה. הוא למד עם אחרים, הלשינו עליו שהוא רוצה להיות מלך, והוא רוצה להיות זה, והוא רוצה למרוד, והוא רוצה, אני לא יודע מה. אבל כל פנים, אז היה לו את המסירות נפש באופן אחר. אבל המסירות נפש הפשוטה זה, לנו אין בעיה גדולה להיכנס, לנו יש בעיה להפך. שאחרי שנכנסים עד הסוף, אז עדיין לא מבינים כלום. אבל יש עניין של להיכנס לתורה לגמרי. שמה שהרבי מפיאסצנה מדבר פה, הוא מדבר על עוד שלב. והוא תמיד הולך בדרך הזאת. אחרי שכבר מיצאנו את הטכניקה של להיכנס לתוך משהו לגמרי, תמיד הוא מעמיד בפנינו עוד אתגר. אבל באמת, לא המחשבה שלך, לא הריכוז שלך, אני לא מדבר על זה. אתה נכנסת לתוך הדבר לגמרי. אז זה כבר אין לנו מה לענות. כל זמן שהוא שואל המחשבות שלך, הכישרונות שלך, אתה לגמרי שקוע במה שאתה לומד, אז עוד אפשר לצאת עם זה, כאילו לעבור את הטסט הזה בשלום. אבל ברגע שהוא בא ואומר, אבל אתה לגמרי שם, אז בשביל זה הוא מציג לנו רף חדש. מה זה הרף החדש הזה? הרב החדש הזה זה ללמוד כדי שהתורה תעבוד דרכנו. זה כאילו, אני לגמרי זז הצידה, זה עוד מסירות נפש. אני זז הצידה לגמרי, וכל מה שאני, אני כלי העבודה. אני לא משחק תפקיד בכלל. אם יחליפו אותי וישימו במקומי מישהו אחר, אני לא אתקע על זה. אני לא דואג לעצמי, זה מדרגה. זה כבר התמסרות לגמרי. עכשיו, אם בן אדם לומד ככה, זה איך זה נקרא? זה נקרא שהוא לומד את התורה עם סתרי הנפש שלו. כי רק בסתרי הנפש יש את הנקודה הזאת של ההתמסרות הגמורה. של לזוז הצידה, העיקר שכאילו, איך כתוב שם על רבי טרפון, שהיה קורא על ארבע כדי שאימו תוכל לעלות למיטה. זה ממש הדוגמה, זה משל פיזי למה שהרבי פיאסצנה מדבר על זה כאן. זה באמת בן, זה לא אבי. מה מפריע לזה?
זה שזה מהנה ונעים.
נכון. אוקיי. זה הרעיון של הרב חרל"פ, שהוא כותב שצריך ליהנות למען שמו יתברך. כי הוא רוצה שנהנה. רב חיים מוולוז'ין כותב על זה, הרבי מסוכת שוב, העגל טל, על זה שכתב את אבני נזר. אבני נזר, הוא היה חתנו של הקוצקר. הוא כותב בהקדמה לספר הגדול שלו, יש לו ספר ענק הלכות שבת. הוא כותב שיש כאלה אנשים שחושבים שאם הם נהנים מהלימוד, אז זה פוגם בלשמה. הוא כותב, לא, הנשמה צריך להיות עם ההנאה ביחד. השם רוצה שתהנה. גם ההנאה שלך צריכה להיות אך ורק מהלימוד ולא ממשהו אחר. הסתכלות שונה. לא ההנאה האגואיסטית. אז עוד פעם, ההבחנה היא מאוד דקה. אבל בסתרי הנפש יש את ההבחנה הזאת. עכשיו, בראש השנה, מה זה קשור לראש השנה? רק בגלל הפתיח, אם כבנים, אם כעבדים. זה לא עובד ככה. זה קשור לראש השנה, כי באמת העבד למלך לא מתבטל ברמה כזאת. אבל העבד, מתי שהוא מכתיר את המלך, אז הוא מתבטל ברמה כזאת. ביום ההכתרה, הביטול צריך להיות עד הסוף. צריך לגלות את הנפש. ובאמת זה העבודה של ראש השנה. בגלל זה, בראש השנה, אנחנו לא מזכירים חטאים. כי זה לא רלוונטי עכשיו. החידושי הערים אמר שאפילו ביום כיפור שמזכירים חטאים, אז צריך יותר להתפלל על מלכות שמיים ופחות לבקש כפרת עוונות. היחס צריך להיות לטובת הכלליות שיש בזה. אבל בראש השנה אסור על פי ההלכה להגיד וידוי. כי עוד פעם, כאילו לא זה הנושא עכשיו. הנושא הוא שונה לחלוטין. הנושא זה לקבל את מלכות שמיים בכל מקרה, בלי לחשוב על עצמנו בכלל. כל מה שאנחנו חושבים על עצמנו, שעצמנו לא יפריע, שלא יחוצץ, לעשות עצמנו כאילו שהכל יעבור דרכנו. אבל מהי הנתינה בעצמה? שאנו נותנים את עצמנו לתורה, אשר על ידי זה התורה מגלה לנו את סתריה. מה זה סתריה? זה הקדוש ברוך הוא שנסתר בתורה, היינו פיקודי השם. עכשיו, אני מדלג כמה שורות, זה בעצם, זה סוגריים שלא מופיעים בדפוס, הסוגריים. זה מתחיל, יש שורה שמתחילה עם המילה הפשוט, אתה רואה את זה? אז שם, אחרי כמו שדיברנו, שם ממשיך העניין. כי מי שעובד בבחינת עבודתו של עצמו, זה בדיוק מה שדיברנו, קשה שלא תהיה בה שום פנייה, אם גשמית או רוחנית. קשה להיות בלי פנייה, בפרט כשנהנים מהעבודה, זה בטוח. היינו שיהיה לו גן עדן, זה פנייה, גן עדן זה פנייה. איך כתוב בליקוטי מוהר"ן, יסבורו בנים, לא, וצפונך תמלא בטנם. בנם שמחפש את הצפון והנסתר והנעלם, אבל זה מילוי בטן, הוא דואג לעצמו. או שיתקרב לקדושה ויתענג ממנה. אפשר להתקרב לקדושה וזה... אבא שלי אמר לי פעם, הוא אמר, אני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה, אמר להיות צדיק זה גם תאווה. אבל להגיע לתאווה הזאת צריך להתגבר על כל יתר התאווה. בסדר, אבל מה המשמעות? אז אם ככה לא צריך להיות צדיק. הנקודה היא שקודם כל, בסדר. בהתחלה, ככה זה, בהתחלה אנחנו בעלי תאווה, אז זה לא רק שיש תאווה להיות צדיק, גם מתי שאתה כבר צדיק, אתה נהנה מכל רגע. אז אתה שקוע בתוך התאווה שלך. אז איך זה, איזה מין עבודת השם זו? עכשיו מגיע הזמן, אם אתה כבר צדיק ואתה נהנה מכל רגע, עכשיו מגיע הזמן לקדש את התאווה הזאת. לקבל אותה לשם שמיים. לרצות אותה כי השם רוצה. זה העבודה הכי קשה. זה יותר קשה מאשר לאכול לשם שמיים. לאכול לשם שמיים, הבן אדם מתענג מתענוג כשהוא יודע שזה הבל. אז הוא יכול לשים את זה בתודעה שלו בצד. פה הוא מתענג על האמת. ואת החלק שלו הוא צריך לשים בצד. זה נראה כאילו... לאלה מכל בריחתה ושירתה. זה נראה רחוק מההשגה שלנו. אבל הכל... למה זה נראה רחוק מההשגה שלנו? לא בגלל שזה קשה להשיג, אלא בגלל שאנחנו פשוט לא שם. אם היינו באיזשהו אופן, דווקא בן אדם פשוט, ביידיש קוראים לזה הבעל שם סקרית, יהודי של הבעל שם טוב, היהודי הפשוט שבא לבכות שהפרה לא נותנת חלב, ואין לו השגות, אבל הוא לא חושב על עצמו, כמובן מאליו הוא לא חושב על עצמו. מי אני? אצלו זה יכול להיות אמיתי. וכל העבודה שלנו זה לחזור לפשטות של היהודי הפשוט. סיפר היה נחמן, לא בחיים, היה אחד. למדתי אצלו, אחד מהמורים שלי. הוא סיפר בבר מצווה של אחד מהשכנים. הילד שלו, הילד של שכן, היה בר מצווה, אחיין שלו. הוא סיפר סיפור מהבעל שם טוב, אני לא יודע, יכול להיות שזה מופיע באיזשהו מקום. הוא סיפר שהבעל שם טוב הלך עם התלמידים לשדה, והם ראו רועה צאן יהודי, שהוא עומד עם... הוא עומד עם הכבשים שם, והוא מחלל לקדוש ברוך הוא. מחלל לקדוש ברוך הוא, לא לכבשים. מריבונו של עולם, הוא כך אוהב אותך, אני לא יודע מה לעשות בשבילך, אני אחלל בשבילך. והוא מחלל עד שהוא מאבד את הנשימה והוא נופל. אחרי זה הוא קם עוד פעם ואומר, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, מה אני אעשה בשבילך? אני ארקוד בשבילך, אני ארקוד בשבילך. והוא רוקד ורוקד עד כלות כוחותיו והוא נופל. אחר כך הוא, והם יושבים בצד ומסתכלים עליו, הוא לא רואה אותם. אחר כך הוא אומר, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, אני אעמוד על הראש לכבודך. ואז הוא נעמד על הראש עד שהוא נופל כמו שק. ואחרי זה הוא עוד פעם, הוא מתחיל, מה אני עוד יכול לעשות בשבילך? הוא אומר, אתמול לפריץ, שהוא הבעל הבית של כל הרועים, היה יום הולדת. והוא נתן לנו לכל אחד מטבע של 20 קופיקות, קופקות, 20 אגורות. קח את המטבע. והוא זרק את זה, והבעל שם טוב אמר שהוא ראה יד מושטת משמיים ולוקחת את המטבע. כמו שכתוב על המפתחות של בית המקדש בגמרא. והבעל שם טוב אמר להם, אתם רואים את זה? הוא עובד את השם בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, שלא על מנת לקבל פרס. אז יהודי פשוט כן יכול. עכשיו, יש לנו נשמה כמו ליהודי פשוט. ולא יכול להיות שאין לנו. רק מה, אנחנו הסתבכנו. בסדר. אבל אם היה לנו את זה פעם, כשהיינו בני אפס היה לנו, אז זה כבר הנחמה שלנו, אז אפשר לחזור לשם. אם רגע אחד בחיים היינו ככה, אז הסימן שאנחנו יכולים לחזור לזה. אבל מי שמגלה את נשמתו, ועכשיו הוא כבר לא מדבר על יהודי פשוט, מי שמגלה את נשמתו בעבודה ובתורה, אז מגודל ההתלהבות לתורה, ומפני שנשמתו שנתגלתה, רואה את אור וגדלות התורה, היא מתבטלת לקדושת התורה, ואין כוונתה לעבוד בשביל עבודתה, רק בשביל עבודת התורה. זאת אומרת, אם יהודי ניגש לתורה כמשהו טכני, אין סיכוי שיגיע למדרגה הזאת, שהוא ישים את עצמו בצד ויגיד, אני רוצה שהתורה תעבוד דרכי. אבל אם הוא ניגש לתורה כאל משהו קדוש, והוא מתבונן קודם, יש התבוננות שבן אדם צריך להתבונן. אנחנו מכירים התבוננות לפני תפילה, נכון? כולם מכירים את המושג הזה. אנחנו מכירים התבוננות בסוף היום של חשבון הנפש. אנחנו גם מכירים את המושג הזה. יש סידורים שזה כתוב בפנים, שצריך לעשות את החשבון איך עבר היום. אבל יש התבוננות שבן אדם צריך להתבונן לפני שהוא לומד תורה. וזה חיוב, כי צריך ללמוד תורה בלכתחילה על כל פנים, צריך ללמוד תורה לשם שמיים. אז זה חיוב גמור. מה ההתבוננות? מה צריך להתבונן? אז יש כל מיני עצות, יש כל מיני דרכים. הדרך הפשוטה זה לומר ברכת התורה בכוונה, פעם אחת ביום, ואחר כך להיזכר בברכת התורה. היו מחברים שבתחילת הספר הם כתבו את ברכת התורה, בתור הקדמה. שכל מי שיפתח בדף הראשון של הספר, שיהיה לו את ברכת התורה. ושזה יהיה התבוננות שלו, אשר בחר בנו מכל העמים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שלדעת שזה לא דבר פשוט. בתניא כתוב בפרק כ' ג', כתוב את אותו רעיון, אבל הוא מחדד את זה שם ככה, לא חושבים ככה בדרך כלל, הוא כותב ככה, התורה היא כל כך קדושה, שאם היא הייתה מתגלית כפי שהיא בעולם העליון, והמלאכים היו מקבלים אותה, אז הם היו מתבטלים לגמרי. הם לא יכולים לקום מזה. ואנחנו, בגלל שהגוף מסתיר, אנחנו יכולים לקבל. אם הגוף היה מפסיק להסתיר, אז היינו משאבים אל תוך זה ולא היינו יכולים להחזיק מעמד. הכיות שהגוף מסתיר, אז זה כמו שאומרים, כלכלתנו, זוהי תקנתנו. וכאילו זה מה שמציל אותנו. מצד אחד זה הסתר גדול, מצד שני זה מה שמציל אותנו, שלא נשרף מזה. אבל זה סוג של התבוננות עם פרופורציות ועם השוואות זה משהו של המוח האינטלקטואלי שלנו, זה מאוד מתאים, הדבר הזה. זה לא סתם אמירה שזה קדוש. זה, יש פה איזו מניפולציה כזה. תזכור, אתה יודע, שלמדת פעם על עולם העליון, חשבת פעם, כתוב בספר יצירה, שמלאך בשליש העולם עומד. המלאך מהעולם העליון, הפוטנציאל שלו זה כמו שליש מכל העולם שלנו. ויש אפילו פירוש יותר, שכל העולם שלנו הוא שליש מהפוטנציאל של מלאך. הפוך. ושמעת על מה, אתה יודע מה זה מלאך? זה מלאך בעולם הכי נמוך של, בעולם המלאכים. והמלאך הזה, אם הוא היה מעיין במה שאתה מעיין עכשיו בתורה, הוא היה מקבל אור כזה שהוא לא היה, יכול לסבול. עכשיו, יש לבן אדם במה להתאפס. הוא יכול, מלאכים הוא לא רע, אבל את העולם הוא כן רע. אם אומרים לו שמלאך הוא שליש מכל העולם, כל העולם זה אומר כל מה שאתה יודע אודות העולם. ועכשיו אתה לומד משהו שאם הוא היה רואה את זה, הוא היה מתבטא לגמרי. פה כבר יש איזה היררכיה, איזה סולם של דרגות, שבן אדם יכול להתחבר למשהו. עכשיו, אם הוא ניגש ככה לתורה, אז הוא כבר לא ניגש בגישה הטכנית הזאת. הוא כבר ניגש לתורה בתחיל אורחים, הוא עם אחריות, עם מסירות, עם... זה אחרת. לכל דבר שהוא לומד, אפילו אם הוא לומד פסוק חומש, או שהוא לומד עם ילד א' ב', זו הדוגמה הכי פשוטה, כמו שאומרים. אבל הוא לומד עכשיו עם הילד, זה התורה של הילד. אין מעבר לזה. אצלו. זה התורה, דרך זה הוא מתחבר לכל מה ש... אם המלאך היה לומד את האלף ב' בתור לימוד תורה, הוא גם את האלף ב' לא היה שורד. אז זהו, אז אם בן אדם ניגש ככה, אז יכול להיות סיכוי שהוא יגיע לנקודה... איך הוא כותב, שלא יהיה כוונתו לעבוד בשביל עצמו, רק שהתורה תעבוד דרכו. זה ברור, כי אם כל העולם לא שווה מילה אחת מהתורה, מה אני שווה? כן, שיסתכלו ממעוף הציפור עליי בתוך כל העולם, מישהו יראה אותי בכלל? כל כולי עין ואפס לגבי כל העולם, וכל העולם עין ואפס לגבי עוד אחת של דברי תורה. עכשיו אני הקטן נפגש עם התורה, אז מה כאן החשוב ומה התפל? ודאי שהתורה, זה כבר הופך להיות מובן אפילו. זה כבר כל כך מובן שיכול להיות שזה... להגיד אחרת כבר אי אפשר. עוד פעם, אם נביא נכון, כל המעקב חשיבה הזה, זה הנקודה של ראש השנה. הנקודה של ראש השנה זה שהגילוי אלוקות הוא העיקר. ולא בני אדם שעושים את העבודה. רק האחריות עלינו זה לעשות את העבודה. אבל העיקר זה מה שעובר דרכנו, לא אנחנו. ההתבטלות לפני התורה גדולה כל כך, עד שמוסר את כל נשמתו עליה, ואינו מוצא את עצמו מוכשר וחשוב להיות ראוי לעבוד את השם, מה אני לעבוד את השם? אני ענייני רק החומר שתעבוד התורה עימי את השם יתברך. אני החומר גלם, כמו הקלף שעליו כותבים את הספר תורה. אז עליי נכתב איזה מצווה שנקרא צדקה או שבת או משהו כזה, אבל בעצם אני רק החומר גלם, התורה עובדת את השם.
כשאני לומד אז אני לומד עם הרגש שלי, עם השכל שלי, עם הכל, אז איך אני מוצא?
זהו בדיוק העניין. אני לוקח בחשבון, זה עניין של תפיסת פרופורציה, לא יותר מזה, זה לא ביטול, יש ביטול במציאות. ביטול שאני עניינו, אני לא מדבר על זה, זה מדרגה של צדיק. יש ביטול, מה שבחסידות זה נקרא היעדר תפיסת מקום. מישהו פעם אמר שמישהו נוסע מאירופה לאמריקה, אז יבשת אירופה קטנה ויבשת אמריקה גדלה. למה? לא בגלל הבן אדם. בגלל כמה פרגירי חול שנבדקו בסוגיות מעליו. זה חשבון? איזה חשבון זה? זה ברור. אז אנחנו מול התורה, אז עם השכל ועם הרגש ועם ההנאה ועם הכל, אם נתפוס נקודת מבט אובייקטיבית, נתרחק בשני הגורמים האלה, נסתכל על עצמנו ועל התורה, אז אנחנו הכפתור, והתורה עושה את כל העסק. אז אני מפעיל את התורה, אני נותן לתורה לפעול דרכי, והיא עושה את התיקונים, היא עושה את הכל. לא אני. אני בחרתי, היא לא בחרה. זה המעלה שלי. אני בחרתי בטוב, היא לא בחרה, אז לי יש מעלה מה שאין לה. אבל במה בחרתי? בחרתי לפתוח לפניה את השער שהיא תיכנס. אבל בעצם כל הקרדיט אני נותן לה. עכשיו, הוא אומר בזה עוד דבר, הוא אומר שאם בן אדם תופס עצמו שהוא חוטא ופושע, והוא בגדר של הרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי, אז הוא מפסיק ללמוד, אבל אם הוא זוכר את החשבון הזה, הוא ממשיך ללמוד. אם זה משנה.
זה
יותר ברור. הרכב הזה לא נקי, אבל החתן צריך להגיע לחתונה עכשיו. ואין רכב אחר, אז הוא ייסע ברכב בחוץ, השמשות פה נוכלכות קצת, מה זה חשוב? זה... ככה צריך להסתכל על זה. ואיש כזה, מי שבאמת מגיע לנקודה הזאת, יש לו יצר טוב גדול. התורה בעצמה היא היצר הטוב שלו. הוא לא צריך לדלות ממעמקיו את היצר טוב החבול שלו, המוכה והמעונה. יש לו את התורה. אם הוא פותח פתח לתורה, אז התורה דוחפת אותו כבר. כי היא חפצה לעבוד את השם. ומהי עבודתה? העבודה שלה זה לגלות לאיש הישראלי את הפיקודי השם בכל מצווה וחלק התורה. זה, הוא משקיע את כל כולו, והוא מקבל חזרה את כל כולו האמיתי. הכל כולו האמיתי זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כשהוא משקיע את כל כולו בתורה, אז התורה פותחת לו להראות לו איך שבכל פסוק יש את הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא רואה את הגילוי אלוקות בתוך התורה. אנחנו הרבה פעמים רואים את הקדוש ברוך הוא בתוך פסוק תהילים, בתוך טיול נוף, בתוך הפתעה גדולה בחיים, בתוך שמחה גדולה, לפעמים בתוך עצב גדול, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. אבל בתוך דף גמרא לראות את הקדוש ברוך הוא זה די קשה. אבל אם בן אדם מוסר את כל כולו, אז התורה פותחת לו פתח שיראה שם את הקדוש ברוך הוא. וממילא הוא כבר יכול לראות את הקדוש ברוך הוא אחר כך בכל מקום. אנחנו כל כך הרבה מתחננים שיהיה לנו את הרגשת הנוכחות. זה בעצם הסך הכל של כל התפילות, זה למה תסתיר פניך ממנו. פנה אליי וחונני. זה בעצם הסך הכל של כל התפילות. וכאן יש דרך איך לקבל תשובה. הדרך הוא שכבר כשלומדים, אנחנו לא, יש התמסרות לתורה שיהודי יושב ולומד מהבוקר עד הערב. אנחנו לא יהודים כאלה שיושבים ולומדים מהבוקר עד הערב. יש כל אחד את העבודה שלו, יש כל אחד את העיסוקים שלו, אבל לפחות ברגע שלומדים, יהודי לומד רבע שעה ביום, אבל שברבע שעה הזאת הוא יהיה לגמרי שם עד הסוף, בלי חשבונות ובלי כאילו, הוא עושה סוויץ' בראש ועכשיו כל העולם מת. הרצון הזה של התורה מעורר רצון פנימי באיש הישראלי שייתן ערבון לתורה כנל ושיעבוד את השם וילמוד תורה באופן הנל. זה הולך ישר והפוך, זה ספירלה עולה. כל פעם שהוא רוצה להתמסר, התורה מגלה לו את הנסתרות שבתורה, את הקדוש ברוך הוא שמסתתר בתורה. כל פעם שהוא רואה את הנסתרות שבתורה, הוא רוצה יותר להתמסר, ואז הוא מתגלה לו עוד יותר. זה מעגל קסמים חיובי כזה, כל הזמן חוזר על עצמו, כלומר שיניח לתורה שתעבוד את השם.
נסתר והתמסרות זה
אותם אותיות.
נסתר
והתמסרות. כן. כשמסירים את החלק המיותר.
אז רואים את המסתר.
כן. מוסר זה גם להסיר את החלק המיותר, את המוסר. גם מוסר. עכשיו אני אקרא את הקטע שדילגתי קודם, את הסוגריים, אני אקדים מה הוא מתכוון, הוא רצה לדבר על מסירות נפש, על למסור את עצמו לתורה. וכשאומרים מסירות נפש, יש איזו קונוטציה של לעלות על המוקד לקידוש השם, יש איזו קונוטציה שלילית כזאת, לא? אז בחלק הזה יש לו מאמר המוסגר, כאילו הוא אומר, אני לא מדבר על זה. אז הוא אומר ככה, כי למסור את נפשו בפועל, הלא כל איש ישראל מוכן. כפי הדין, על איזה מצווה או באיזה אופן שצריכים. על זה אני לא מדבר, זה קיים כבר, וזה כל אחד מגיע סיטואציה של העבודה זרה או משהו כזה, אז כל אחד ימסור את נפשו. ומכל מקום, למרות שכולם כבר מתוקנים בעניין הזה, לא כולם רואים את האל מסתתר שבתורה. את זה לא כולם רואים. כי את ההתמסרות הזאת אין לנו עדיין. יש לו איזה התמסרות בפועל. למסור את הגוף אנחנו מסוגלים. אבל למסור את כל הנפש, ובפרט כי אנו מדברים במסירות נפש בעבודה, שבחיינו נמסור את עצמנו להשם בעבודה. אבל לפי הנ"ל הוא הדרך הפשוט כמו שדיברנו. מדובר כאן על התמסרות טוטלית בזמן הלימוד. שיהודי ילמד עד הסוף. מה שמעניין זה בראש שנה זה לא זמן שלומדים תורה. את התורה צריך ללמוד לפני ראש שנה ואחרי ראש שנה. בראש השנה זה זמן שלומדים להתמסר. ואם לומדים להתמסר בראש השנה, אז אפשר אחר כך להתמסר לתורה. וראש השנה הבא אנחנו נתמסר עוד יותר. גם פה זה ספירל העולם, כמו שדיברנו קודם. אחד מזין את השני. שיש עוד נקודה, בלהתמסר לתורה, יש גם נקודה השקפתית. יש נקודה טכנית של ריכוז. חיים ניצן, זה אמר את זה בשפה שלו, הוא אמר ככה, איך עובדים את השם? פלא. אמר, אתה עייף? לך לישון. אתה רעב? לך לאכול. אחר כך תשקיע את כל הכוח שלך בעבודת השם. יש מציאות של טכניקה, של התמסרות, שהיא מתחילה הרבה קודם. שזה מה שנקרא בתלמוד, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו. אם בן אדם כל הלילה יושב מפטפט, ולמחרת הוא נרדם בתפילה, אז זה אחריותו. למרות שעכשיו הוא אנוס. כן? אז ההתמסרות כוללת גם כאילו חוקי תעבורה. היא כוללת עוד הרבה הקדמות. וגם ההתמסרות הטכנית זה בשעת מעשה שבן אדם ידאג להתמסר כמו שצריך. כמה שהוא יכול, כמה, גם אם יש הפרעות ומפריעים לו, אז אחר כך לחזור לזה, ובאמת צריך להשתדל לא להפריע למי שלומד. רבי נחמן אומר שאם יהודי לומד ואנחנו מפריעים לו, סימן שאין לנו יראת שמיים. ככה הוא כותב. צריך להיזהר, לא, לכתחילה צריך להיזהר לא להפריע למי שלומד, בדיוק כמו שלא להפריע למישהו שעומד תפילת 18. אבל בכל אופן, אנשים לא מודעים לזה, אז הם מפריעים לנו, אז עוד פעם, עד רבה, אז יש לנו פעמיים את העבודה, רק מרוויחים. ככה נכנסנו פעם אחת בהתחלה, עכשיו צריך לעשות את זה עוד פעם. כנראה שפגמנו פעם, אז צריך לעשות את זה עוד פעם בחיים שלנו יותר טוב. אבל זה הכל הצד הטכני. אחר כך דיברנו על הצד הנפשי, שזה להתמסר לתורה, ללמוד את התורה כדי שהתורה תלמד, לא כדי שאני אלמד. זה צד נפשי. כן? זה ביטול בנפש. יש גם צד השקפתי להתמסר לתורה. להתמסר לתורה, וזה ממש כולל, זה כאילו א' ב' של יהדות, להתמסר לתורה, לקבל על עצמנו. אם קשה לנו לקבל על עצמנו, סימן שאנחנו עדיין לפני תהליך למידה כלשהי, צריך ללמוד את זה. לקבל על עצמנו שאנחנו יושבים ללמוד תורה, שהתורה היא אמת. ואם משהו לא מתקבל על דעתי, אז אני עדיין לא הבנתי. זה גם סוג של התמסרות. וזה מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בדברים בתורה, שזה לא מסתדר לנו עם השכל הפשוט שלנו. ואנחנו מרגישים כאילו שזה זר. אנחנו לא מרגישים את השכל שלנו לא מושלם, אנחנו מרגישים את הפסוק שהוא זר. וזה בגלל שלא היה לנו את ההתמסרות ההשקפתית, שזה האמת, אשר נתן לנו תורת אמת. וזה קשה. בתרבות שלנו, עם כל אחד עם הנרטיב שלו, עם כל השטויות האלה, זה מאוד מאוד קשה לנו. אנחנו כבר לא שמענו דיבורים כאלה, כשאפילו בגן לא שמענו את זה. המבוגרים אולי כן, אבל הצעירים יותר. וזה סוג של מסירות נפש. כי לשנות חשיבה, לשנות הרגל זה קשה, ולשנות הרגל חשיבה זה פי שבע יותר קשה. ופה צריך לשנות הרגל חשיבה. עכשיו, אם בן אדם באמת אין לו את האמונה הזאת, אז יש ספרים שדברים על זה. מה זה המהות של התורה, מה זה המהות של היהודי. אז צריך להפנות אותו לספרים, וצריך לשבת ולקרוא וללמוד ולשאול. אבל אם כבר יש לנו את זה כאמונה, ועדיין זה לא במוח שלנו לגמרי, אז צריך להתחזק בזה לפני כל פעם שלומדים, לדעת שזאת האמת. זה הפלס, כאילו, זה חוט המשקולת. זה קו ההתחלה, לפי זה צריך לשפוט את הכל. זה עבודה קשה, זה יכול להיות שבדור שלנו זה עבודה הכי קשה יותר מכל הדברים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו. והתורה מרמזת, הגמרא מרמזת, שאמר השם, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. התורה מתקנת את היצר הרע, אבל לכאורה היצר הרע מפתה גם לא ללמוד תורה, אז אם כן, מה זה עוזר? אשר לכאורה קשה להבין, הלא היצר הרע מפתה גם נגד התורה. אז מה זה עוזר? בראתי תורה תבלין. על זה הוא נלחם, שלא נלמד. ומה תועיל לתורה אם אין היצר הרע מניח אותו לבוא אל התורה? אבל הענל בראתי לו תורה תבלין, שמהתורה שופע יצר טוב לליבו של אדם. מה המשמעות כאן? הבן אדם צריך לקפות את עצמו, באמת קשה לו, אבל רק על ההתחלה. אחרי שהוא מתחיל ללמוד, אם הוא לומד עם פרופורציה נכונה בינו לבין התורה, הוא לומד תורה בקדושה, אז כל פסוק שהוא לומד מגדיל את היצר טוב שלו. ואנו מבקשים על כן, תורה הקדושה, הוא פונה לתורה כביכול, אנחנו לא מבקשים בקשות מהתורה, אבל זה מין, זה רק מטאפורה כזאת. התחנני בבקשה שיהיה לישראל כל טוב ולא תהיה להם שום מניעה, כדי שתוכלי לעבוד את השם עמהם. את רוצה שילדים ייתנו לך פתח לעבוד את השם? תתפללי עליהם. אבל מתי צריכה התורה לעבוד עמהם את השם? כשבני ישראל הם מבחינת בנים. היהודי מצידו רוצה שהתורה תעבוד איתו, אז גם התורה רוצה לעבוד דרכו. והראייה הזאת צריכה, ואז רצון האב להתגלות ולהתראות עם הבן. אם אנחנו מוסרים את הגאווה הטיפשית שלנו, ואנחנו שמים בצד את כל החוכמות, ואנחנו, אכפת לנו רק שרצון השם יתקיים בעולם, ולא שום דבר אחר, לא מה יהיה איתנו, אז אנחנו בן. זה בעצם הנקודה בין בן לאלו. ואם אנחנו בן, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות לנו. והכלי שהוא יכול להתגלות, שהוא, ככה הוא קבע חוק כזה, שדרכו הוא מתגלה אלינו, זה התורה. אז אם אנחנו אז לומדים תורה, אז יש סיכוי שבאמת ייפתח לנו משהו. ובאמת, אנחנו רואים היסטורית, היו צדיקים שהמשיכו את הכל על ידי תפילה, היו צדיקים שהמשיכו את הכל על ידי תורה. כתוב בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה פעם עצירת גשמים, הייתה בצורת, אז הוא אמר תורה על הפסוק, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, וירד גשם. הוא המשיך את הכל על ידי התורה. יש, וזה נקרא תורתו אומנותו. זאת אומרת, לכל מה שהתורה מתקנת את העולם, דרך היהודי, אם היהודי מסר את עצמו לגמרי אליה. והראייה הזאת צריכה התורה לעשות, שעבודתה היא שמגלית את פיקודי השם, את הכל מסתתר. למי היא מגלה? לנו. מה שאין כן, אם הם בחינת עבדים, שאין אז תשוקת השם להתגלות לנו חס ושלום, זה לא בגלוי על כל פנים, ונעשה חס ושלום מבחינת ואנוכי אסתר אסתיר, ואז התורה חס ושלום נפגמה כי אינה עובדת את השם. אז מה יוצא לפי זה? אנחנו לא רוצים שהתורה תיפגם, אז לכן אנחנו רוצים להיות בנים. לא בגלל שבן זה מדרגה יותר עליונה, אלא בגלל שאנחנו לא רוצים שהתורה תיפגם, אז אנחנו רוצים להיות בנים כדי שהתורה תוכל להתגלות לנו. זה פחות או יותר העניין. אני לא נמשיך את זה יותר, כן?
שקודם אמרת שצריכים להאמין שהתורה אמת, אבל כן. בכל אופן, לפחות מבחינת הלכתית, הרבה פעמים היו שינויים, כאילו, יש שינויים, אז זה לא לפי הפשט לפחות, למשל.
זה צריך את הדוגמאות לשבת ולברר אותם, ובאמת יש לזה לימוד גדול, אני אמרתי, זה לא קל. בן אדם בדור שלנו, לא קל לו לעשות את הסוויץ' הזה בראש, שהתורה היא האמת המוחלטת. זה לא קל. זה לא קל. יש הרבה קושיות. את יכולה לשים על דף כל הקושיות.
כאילו זה גם...
אפשר לעשות מזה שיעור. אפשר לעשות מזה שיעור. אם אני אצליח. אני אעבור על זה קודם. אנחנו ניפגש אם נרצה השם אחרי ראש חודש חשוון. ראש חשוון זה תחילת שבוע, אם אני לא טועה.
באותה שעה?
באותה שעה, באותה מקום. וזהו, אני יודע. שנה טובה לכולם, חתימה טובה, השם יברך אותך.